מנוחה בבית עם מנוחה פוקס.
שלום לכולכם, מאזינים יקרים, אני מנוחה פוקס, ואנחנו בתוכניתנו מנוחה בבית, כי כל בית צריך גם מנוחה. בתוכניתנו זו אני מביאה לפניכם אירורים ותובנות שונות, שעלו במוחי מהשבוע האחרון שלי ומאירועים שונים שקרו בו. מהתובנות הללו אני רוצה לשמוע גם אתכם, מה יש לכם לומר עליהם, איך אתם רואים את הדברים, האם באותה צורה, או שיש לכם משהו אחר לומר, ואתם רואים את הדברים באופן אחר לחלוטין. אני מקבלת מכתבים רבים מכם, בהם אתם כותבים לי את דעתכם, ואני שמחה מאוד לשמוע, והדברים הללו נכנסים וחודרים עמוק עמוק לתוכי. אז תודה לכל אלו שכותבים ועונים ומשיבים, ואני באמת באמת שמחה עם כל מכתב ומכתב. אני אזכיר את כתובת המייל שלנו, כדי שיוכלו גם אחרים נוספים לכתוב כל מה שהם חושבים על הדברים שנאמרים פה. כתבו בבקשה, c5712111@strudelgmail.com. אשתדל לחזור גם בסוף התוכנית שלנו על כתובת המייל, ואנחנו נתחיל בתובנה הראשונה לתוכנית הזו. אתם בוודאי מכירים את זה, אבל זה אחרת כשרואים את זה בעיניים. מדברים על זה הרבה, שומעים את זה הרבה, זה אחרת כשרואים את זה בעיניים. ואני ראיתי במו עיניי השבוע, באחד הימים, כשעמדתי בקרבת מעבר חצייה, ראיתי משפחה מגיעה לכיוון שאני נמצאת בו, והנה הגיע כלב אחוז בידי בעליו, הוא מחזיק ברצועה, והכלב פוסע יפה, אבל הולך ומתקרב לאותה משפחה. והילדה, שנראתה בערך בת 4 או בת 5, פחדה מהכלב באופן מבעיל, ומרוב פחד היא צווחה צווחה נוראה, וקפצה ישר לכביש. ברגע האחרון, אנשים רצו אחריה ועצרו אותה, והחזירו אותה חזרה להוריה, והאדם הזה עם הכלב התרחק, וההורים כבר חצו את הכביש במעבר החצייה, כשהאור ירוק, ואני כמובן הסתכלתי, וחשבתי והרערתי, וראיתי שהילדה הזו כבר אינה תינוקת, נראית בת 4, אולי אפילו בת 5, היא גם נראית ילדה די חכמה, והיה נראה אפילו שלאחר מעשה, היא ממש ממש התביישה, שזה גם מראה על בגרות מסוימת. ובכל זאת, בכל זאת קרה מה שקרה, והיא קפצה בצורה כזו לכביש. איך היא עשתה דבר כזה? למה היא עשתה את זה? זה נשמע מאוד מאוד תמוע, כי אדם חכם לא אמור לעשות כאילו דבר כזה. הלא אותו כלב שעכשיו עובר לידך, לא בטוח בכלל שיגע בך. בוודאי שלא בטוח שהוא יפתח את פיו מולך. וגם אם כן, סביר לחלוטין שהוא לא יחליט פתאום לנשוך ובדיוק אותך. אז אם כך, ממה פחדת כל כך? מדוע צרחת כל כך? מדוע קפצת ישר לתוך כביש ובחרת לעשות דבר כזה נורא? וכשאנחנו חושבים על זה, אנחנו רואים שהדבר הזה הוא באמת אבסורדי, כי אותה ילדה בחרה במשהו הרבה יותר מסוכן מהדבר שהיה קורה לה אם היא הייתה נשארת על המדרכה, והכלב היה ניגש אליה ואולי אפילו מלקק אותה בלשונו. אז איפה היה לה סיכוי גדול יותר להיפגע? בכביש כשהיא קופצת אליו? או מהכלב שחולף לידה? וזה כמובן, אני, מי שלא מבין ולא מכיר מה זה לפחד מכלבים, לא יבין בכלל. אבל בואו נאמר, כשמבינים את הילדה ומבינים את הפחדים שלה, ויודעים ממה הם נגרמים, יש הרבה ילדים כאלו, במיוחד כאלו שאינם מכירים כל כך כלבים, כי כלבים לא נמצאים הרבה במחוזותינו, אז אפשר להבין שהילדה מבועלת, שהילדה נבלה. אבל לקפוץ לתוך כביש סואן מפני כלב שחולף ליד, זאת כבר שאלה. מדוע בעצם הילדה עשתה את זה? איך קורה שאנחנו לפעמים עושים דבר לא הגיוני? פשוט עושים אותו, בלי לחשוב יותר מדי. במקום לתת לעצמנו אפשרות להיפגע אולי, 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 ממשהו קטן, אנחנו נכנסים לתוך בעיה הרבה הרבה יותר גדולה. חשבתי על כך שבחיים זה קורה לנו הרבה מאוד. לא פעם אנחנו בורחים מבעיה קטנה, הישר לזרועותיה של בעיה גדולה יותר. אתמול בלילה הגיעו אליי לפגישה הורים עם בנם בן ה-15. בזמן האחרון, אני מספרת את זה הרבה, בשנים האחרונות, מגיעים לייעוץ הורי הרבה יותר עם בעיות של גיל ההתבגרות, מאשר של הילדים הצעירים, בניגוד למה שהיה פעם לפני שנים. והם סיפרו על אותו נער, שהוא משום מה לא מוצא את מקומו, וזה חורה להם, והוא עושה דברים שלא כדאי לעשות אותם, ושהם אומרים לו שלא כדאי לעשות אותם, ואנחנו נספר פה על דבר אחד מהדברים שהוא נוגע בהם, ודיברתי עם אותו נער שהיה באמת ילד מקסים, והגיע ביחד עם ההורים, ורצה לפתוח את הדברים, ורצה לשמוע, וזה כמובן יאמר לזכותו המלאה, והוא סיפר שיש לו קשיים, שדברים לא הולכים לו כל כך בקלות בחיים, הוא לא מצליח ללמוד כל כך טוב כמו שהיה רוצה וכך הלאה, ושאחד הדברים שאליהם הוא בורח, זה האכילה, זו האכילה. האכילה הרגשית הזו, שפשוט עושה לו טוב, עושה לו נעים, הוא מרגיש כשהוא בורח לשם שזה פותר לו חלק מהבעיה, שזה מביא אותו למקום טוב יותר, ואני, כדי לענות לו על הדברים, לאחר ששמעתי אותו כמובן משך שיחה מלאה, סיפרתי לו על הדבר הזה, על הדבר שראיתי ממש ממש לפני כן, סיפור כל כך פשוט שאנחנו שומעים אותו, זה נשמע לנו כל כך לא הגיוני לעשות, ואנחנו עושים את הדבר הזה. וסיפרתי לו על אותה ילדה שקפצה לכביש, ודיברנו על כך שבעצם הילדה הזאת כל כך כל כך הסתכנה, אבל היא אמירה דבר קל יותר, בעיה קלה הרבה יותר, ומשהו כבד יותר. ולא ברור מה פתאום היא עשתה את זה. ואז דיברנו גם עליו, ודיברנו על כך שהרבה פעמים נערים, נערות, עושים את הדבר הזה. בורחים מבעיה קטנה, קטנה יחסית, וכמובן שאני לא מזלזלת בה, ונתתי גם לאותו נער להבין זאת, אבל הם בורחים מבעיה קטנה באופן יחסי, לבעיה קטנה. הרבה יותר כבדה, שאחר כך קשה הרבה יותר לפתור אותה, לחברות מפוקפקת, לדברים שאפשר להתמכר עליהם, והרבה יותר קשה להיפטר מזה אחר כך, וגם הצעירים האלו יודעים מזה, הם כבר שומעים כמה קשה להיפטר מהדברים האלה שהם בורחים עליהם, והם יודעים, אלא מה? שמשהו לא טוב לנו עכשיו, אנחנו רוצים לברוח, אלא הדבר הקל, שהוא בעצם בתוך תוכו, הרבה יותר קשה, מהדבר שנמצאים בו היום. ואני מסבירה את זה פעמים רבות לילדים, לנערים, נערות שמגיעים אליי, להורים של ילדים כאלו, והם מבינים את זה, הם כל כך כל כך מבינים. וכשאנחנו מספרים להם דבר כזה, שכל כך ברור, והם משווים את הדבר הזה למה שקורה איתם, אז פתאום הם יכולים להבין הרבה יותר טוב את הדברים. ואני ביקשתי או הצעתי לאותו נער שיקח את הסיפור הזה על הילדה הזו שסיפרתי לו, שיקח את זה לתשומת ליבו, ככה לזכור את הדבר הזה, וכל פעם שיתחשק לו, ללכת בדרך קצת אחרת, שהיא בעצם דרך קלה, אבל הרבה יותר קשה, כן? דרך קצרה, אבל הרבה יותר ארוכה, ושיזכיר לעצמו את הדבר הזה, כי זה בדיוק, בדיוק אותו דבר. ועוד משהו שאני אומרת, ומספרת פעמים רבות לכאלו שמגיעים אליי ומדברים ושואלים על העניין הזה של לברוח לכל מיני מקומות יותר פשוטים, אני מספרת על משהו שקרה לפני שנים רבות, אולי 30, 35 שנה. ובשכונתנו, בשכונת בית וגן, הגיע אדם מאוד מאוד כבד, גדול, שמן מאוד מאוד מאוד, והתיישב בפתח בית הכנסת. התיישב באופן כזה שלא ניתן היה לעבור לתוך בית הכנסת, אבל הוא לא הצליח לקום, הוא לא הצליח להרים את עצמו. והגיע השבת, וכל האנשים הגיעו והתחילו להביא לו כל מיני דברים לכבוד שבת, יין כדי שיעשה קידוש ומאכלים, הוא לא יכל לקום ולא יכל לבוא, אינני יודעת איך הוא הגיע למקום הזה, הוא לא הצליח להרים את עצמו ולקום, אנשים לא הצליחו לעזור לו, ואני זוכרת את הסיפור הזה עד היום, כי עשיתי בו שימוש. אני בעצם נעצרתי לידו, נעמדתי ידו, וממש ריינתי אותו, ושאלתי אותו, וכמובן לפני שבת, שאלתי אותו אודות עצמו, עליו, שאלתי אותו מה בעצם הביא אותו לכאן, ומדוע הוא כפי שהוא, מה הביא אותו לזה, שהוא ייראה כך, שהוא ירגיש כך, כי הוא סיפר לי את כל הדברים שעוברים עליו, והוא סיפר לי, סיפר איך שהאכילה שלו בעצם התחילה מתוך אכילה רגשית כזאת, הוא חשב שהוא יברח לאיזשהו מקום על ידי האכילה, ובמקום לברוח הוא נכנס לתוך האכילה הזו, ונכנס, נכנס ונכנס, וגם ההתחלה, גם הפתיחה אצלו לא הייתה קלה, ומאז הוא מתמיד היה נוטה להיות כבד, גדול ושמן, אבל הוא העצים את הדבר הזה. הוא סיפר לי, וסיפר וסיפר, ואני כתבתי אז את זה ככתבה בעיתון למבוגרים, באחד העיתונים שכתבתי באותם ימים, ואחר כך גם כתבתי את זה כסיפור לילדים, ששם סיפרתי בכלל מכיוון אחר, וסיפרתי על הילדים איך שהם כיבדו אותו, והגיעו והביאו לו כל מיני מאכלים לכבוד שבת, ויין לעשות קידוש, ואיך הם נעמדו בשבת עצמה מסביבו, ושרו לו שירי שבת כדי שירגיש שולחן שבת, ולאחר השבת הגיע לשם איזה מנוף שעזר לו להתרומם ולקח אותו מהמקום. ואני מספרת גם את זה לכאלו שמגיעים אליי, ועוד ועוד סיפורים, כי הרבה מאוד סיפורים עברו דרכי משך השנים, סיפורים אמיתיים שכתבתי אותם בספריי הרבים, וגם לפעמים ריינתי אנשים וכתבתי את זה ככתבות לאנשים מבוגרים. אני מזכירה כאן הרבה מאוד את ה-Waze, אולי כי אני נוסעת הרבה להרצאות בכל מיני מקומות בארץ, ובכל פעם אני שואלת את עצמי כשאני בדרכי, האם טוב יותר שנברא ה-Waze משלא היה נברא? ואני שואלת כל פעם את השאלה הזאת, כי בכל פעם היא עולה ככה מולי מחדש, כל פעם בהקשר אחר. האמת שהרבה מאוד פעמים אני נזכרת וחושבת על ה-Waze בהקשר הזה של, הנה, הוא אמר שנגיע בשעה מסוימת, והוא צדק. באמת בשעה שהוא הבטיח שנגיע, גם הגענו. אבל קורה לפעמים, דבר שקרה לי גם השבוע, שלא, הוא לא הביא אותי בזמן שהוא הבטיח. הגענו קצת מאוחר, ושוב, מכיוון שאני לוקחת על פי רוב את הזמן הארוך לפני כן, אני לא מאחרת, אבל הוא לא צדק. ופעם, כשלא היה Waze, ידענו שאין לנו על מי לסמוך, אלא רק על עצמנו. ואז אני ידעתי שאני צריכה לצאת כך וכך זמן קודם, מכיוון שאני עלולה להיכנס לאיזשהו פקק, ולהתאחר מלצאת ממנו וכך הלאה. אז ידעתי שעליי אני צריכה לסמוך, וחשבתי מה לעשות, כדי שבאמת אני לא אחר. היום, בעצם כשאנחנו סומכים על ה-Waze, אז אנחנו סומכים עליו, וכשהוא אומר משהו, אנחנו אומרים, הווייז אמר, הרי ברור שהוא, אם הוא אמר, אז הוא אמר, אם הוא אמר, הוא יודע, ואנחנו, כפי שאנחנו יודעים, הוא גם לא מתנצל, כשבמקרה הוא לא צודק, כי מה הוא השם? הוא היה בסדר, נכון? הדרכים פחות, והוא צודק, אבל זה לא עוזר לי, כשאני מגיעה למקום ואני צריכה להגיע בזמן, אז אני צריכה להגיע בזמן, ואם אני לא יכולה לסמוך עליך, אז זה קצת בעיה. אז נכון שעל פי רוב אפשר לסמוך עליו, אבל אני נתקלת שוב ושוב בפעמים כאלו שלא, שלא כך, שלא כן. וכל פעם אני נזכרת בזה שבעבר הייתי סומכת יותר על עצמי, ואז הייתי בודקת בעצמי מתי לצאת כדי שלקחת לעצמי את הזמן הספר ולדעת בדיוק מה קורה. והאמת שאני גם לא נוכל להתכחש לזה שהדרכים בעבר היו יותר פשוטות, המקומות היו יותר נגישים, נכון שלפעמים הדרך ארכה יותר זמן, כי האוטובוס היה כזה מתנדנד לצדדים, והדרכים לא היו סלולות, אבל ידענו, לקחנו את הדברים האלה בחשבון, פחות פקקים היו, כי היו פחות רכבים בכבישים. ובאמת קל לנו להטיל את האחריות על האחר. אנחנו מטילים את האחריות על הווייז שלו הביא אותנו בזמן, הוא מטיל את האחריות על הדרך, כמובן שכולנו צודקים. וכך גם במקרים אחרים בחיים, כולם צודקים. אבל זה שכולם צודקים, זה עוד לא אומר שהחולה חי, כן? לפעמים הניתוח מצליח והחולה מת, זה מה שנאמר על הדברים האלו, שמאוד קל להפיל את האחריות על האחרים, אבל בואו נראה דוגמאות לכך, למשל בכיתה. אנחנו שומעים את הילד שמאחר לכיתה, והמורה שואל אותו, מה קרה? למה איחרת? ומה הוא עונה? הוא עונה ואומר, אני מצטער, אבל האוטובוס איחר. נכון, האוטובוס איחר, אבל האוטובוס עלול לאחר. והתפקיד שלך, לקחת את האחריות על עצמך, לקחת בחשבון שהאוטובוס עלול לאחר, לצאת קודם, או לעצור באיזשהו מקום ששם אין פקקים, וללכת ברגל, כמו שאני אומרת לתלמידות הרבה פעמים, אבל האחריות היא שלך, היא לא של האוטובוס, אתה מאשים את האוטובוס, והאוטובוס מאשים את הדרך, אבל אתה צריך להגיע בזמן, ואתה לא יכול להגיד, אני שמחתי על האוטובוס, כי אתה צריך לסמוך על עצמך בעניין הזה, ולא לסמוך על מישהו אחר, התירוץ של המישהו אחר לא מעניין את המורה שלך. או אפשר לראות בבית, שאמא אומרת לילד לסדר את הכלים במקום, והכלים לא מסודרים במקום. ואז אומר הילד, או אומרת הילדה, אבל אמא, אני הייתי בטוחה שהיא תסדר את הכלים, אז יצאתי ולא סידרתי. נכון, את חשבת שהיא תסדר, או חשבת שהיא תסדר את הכלים במקום, אבל זו אחריות שלך או שלך. אז אם מישהו הבטיח לכם שיעשה, אתם צריכים לעמוד על ראשו ולראות שבאמת הוא מקיים את מה שהוא אומר, ולא לסמוך על זה שהוא כבר יעשה, שהכל יהיה בסדר. התפקיד שלכם לעשות, התפקיד שלכם לא לסמוך. או אנחנו יכולים לראות את הילדה שאומרים לה לקחת את אחותה לגינה, ושם היא לא בדיוק שמרה עליה, והילדה נפלה מהגלה ונחבטה, או נעלמה, אז מה היא עונה לאמא ואומרת, לקחתי אותה לגינה, אמא, כמו שאמרת לי, כמו שביקשת ממני, אבל הלכתי רק לרגע, ואני הייתי בטוחה שהחברות שלי הסתכלו ברגע הזה, והם לא הסתכלו עליה, וככה זה קרה. אז אנחנו מפילים את האחריות על השני, על האחר. אבל האם זה שאנחנו מפילים את האחריות על האחר פותר אותנו, פותר אותי? זהו, שלא. כשהאחריות עליי, ואני מטילה אותה על אחרים, היא עדיין נשארת שלי מול מי שהכתיר אותי, ונתן בידי את האחריות הזאת. הבעיה היא שלי. בימים האלו בדיוק אני עוסקת בכתיבת ספר לאחת הרשויות, שהתבקשתי לכתוב בעבורה ספר, בדיוק על הנושא הזה, והם ביקשו שאני אכתוב סיפורים על אחריות, על האחריות שלי, בתור אדם, בתור ילד בודד, כן? חוץ מזה שמסביבי יש עוד הרבה ילדים נוספים, אבל שלי, שלי עצמי, האחריות שלי על עצמי, על החברה שמסביבי, על העיר שלי, האחריות. ובעצם מה שאני מלמדת בספר הזה, זה שילד, גם כשהוא קטן וצעיר, יש לו אחריות. הוא בר אחריות, והוא יודע איך לקחת האחריות הזאת על עצמו, ואפשר לסמוך עליו. ומכיוון שאנחנו רוצים לסמוך עליו, אנחנו צריכים ללמד אותו איך עושים את הדברים בצורה הנכונה. את זה אני עושה באמצעות הסיפורים האלו שאני מספרת לילדים באותה עיר. בעתיד אולי כשיצא הספר, אני גם אספר בדיוק לאיזו רשות, באיזו עיר הוא יצא, ועל איזה ילדים אני מספרת שם בספרי, שמדבר על האחריות האישית של כל אחד ואחד מאיתנו, גם המבוגרים, אבל גם הילדים. אנחנו נצא להפסקה הקצרה של פרסומות, ומיד לאחריה נמשיך בתובנות. חזרנו מהפרסומות, ואנחנו כאן בתוכניתנו, מנוחה בבית, כי כל בית צריך קצת מנוחה, ואנחנו ממשיכים ממנוחה לספר על תובנות שונות ואירורים שונים שעלו במוחי, ואני רוצה לשמוע גם את דעתכם, אני אשמח שתכתבו לי, ואשמח לקבל את מכתביכם. בואו נדבר עכשיו על אותו חכם שאומרים עליו שעיניו בראשו. חכם עיניו בראשו. כולנו משתדלים לחשוב תמיד גם על הרגע שאחרי, על הדקה שתגיע כשנסיים משהו. אני מכירה את הדבר הזה מהעיתונים שבהם כתבתי שנים כל כך רבות וכותבת עדיין. ופעם רוב עיסוקי היה כתיבה בעיתונים, ופשוט הייתי חיה את החגים הרבה זמן לפני שהם מגיעים. מי שעוסק בכתיבה בעיתונות יודע שלשם אנחנו כותבים את הכתבות ואת הסיפורים הרבה מאוד זמן לפני שהם מתפרסמים. לפעמים אנחנו כותבים כתבה לראש השנה בפסח. מיד לאחר הפסח מכינים את העיתון של ראש השנה. אני זוכרת פעם לפני הרבה מאוד שנים, זה היה חודשיים שלושה קודם, היום התארך ולפעמים אפילו חצי שנה לפני כן כבר כותבים את הכתבות של עוד חצי שנה. ומכינים את העיתונים האלו קודם, ורק את העיתונים של החדשות משאירים. וקשה לי להסביר כמה קשה הדבר לכתוב עכשיו, כשאנחנו עכשיו בדיוק לאחר הפסח, לכתוב עכשיו הרגע על החופש הגדול, או לכתוב עכשיו לאחר, כי בדיוק עכשיו חזרו ללימודים, חזרו לשגרה אחרי פסח, לכתוב על החופש הגדול זה מאוד קשה, או לכתוב עכשיו כשרק הרמנו את כלי הפסח על ראש השנה, שעוד מעט מגיע, שזה לא ממש עוד מעט, כן, אבל בשביל העיתונים זה נקרא עוד מעט, ולחשוב כבר על ראש השנה, כשהראש שלי עדיין בכלים של פסח. חשבו כמה זה קשה. אנחנו עדיין חושבים וחיים את היום הזה, אבל הראש שלנו כבר הרבה הרבה הלאה, רחוק מזה. ותמיד, תמיד אני נתקלת בקושי הזה, בבעיה הזו של לנטרל את המחשבות ולקפוץ קדימה. מה הלאה? מה אחר כך? נכון, אני נמצאת פה, הגוף שלי פה והראש שלי כבר שם, רחוק מאוד. אבל כשאני חושבת על כך, אני רואה שאלו החיים, גם באופן כללי. ואפשר לשים לב ולראות ששנת הלימודים עדיין אינה מסתיימת, עוד לא קיבלו תעודות אפילו, וכבר חושבים על הקייטנה. מה יהיה בקייטנה, מתי הילד יחזור הביתה, האם אני אחזור כבר מהעבודה או לא יחזור מהעבודה, מה יהיה בקייטנה. אבל קשה לחשוב עכשיו על קייטנה, כשהילדים שלנו הם רק בסוף ימי הלימודים שלהם, הם עדיין בזמן לימודים, קשה לחשוב פתאום על קייטנות, מה יהיה בקייטנות, מה יהיה לאחר מכן, זה קשה להפעיל את הראש ולחשוב הלאה. או אנחנו יכולים לראות את החופשה הגדולה, החופש הגדול שמתקרב, כן? מגיע החופש הגדול, וילדים יוצאים לחופשה, וכל יום ההורים חושבים מה עושים איתם היום, לאן ילכו, מה יעשו, איך לעניין את הילדים, איך לא ישעמם להם, וכל מיני מחשבות כאלה של חופשה, אבל יחד עם זה, באיזשהו שלב, גם צריכים להתחיל לחשוב על הספרים של השנה הבאה, ועל כל מה שצריכים להכין ללימודים של אותם ילדים לשנה הבאה. אז בעצם אנחנו פה, נמצאים במקום הזה, אבל הראש שלנו כבר הלאה, הוא חושב כבר הלאה, כי עוד מעט הסתיים החופש, ואז אנחנו צריכים לחשוב מה לעשות אחר כך. אנחנו יכולים לראות את זה גם בחתונה, כשאנחנו מחתנים, ומחתנים למשל ילד, ובזמן החתונה עצמה, הראש כבר פועל גם על השבע ברכות. רגע, נגיד לזה וזה, שביום זה וזה יהיה שבע ברכות אצל זה וזה, כדי שהוא יוכל להגיע, כי אחרת אני כבר לא אפגוש אותו אחר כך, ואולי אני אשכח, ואולי הוא יעלב, אז נגיד לו. אנחנו עכשיו פה, בחתונה של הילד, אבל הראש שלנו כבר גם לאחר מכן. למה? מכיוון שאחר כך יש שבע ברכות, וזה מיד אחר כך, וגם אותם צריך לתכנן. אז הרבה מאוד פעמים יש תסבוכת שלמה סביב כמה דברים. הדבר שאנחנו מצויים בו עכשיו, והדבר שיקרה אחר כך, לאחר מכן. ואנחנו יכולים לראות הרבה פעמים איך שהדבר הזה של החכם עיניו בראשו, נכון, וכמה שלפעמים זה עניין של ניסיון, ניסיון של חיים, ניסיון של שנים, וכשאנחנו למודי ניסיון, הדברים יותר קלים לנו. וכשאנחנו פחות לימודי ניסיון, הדברים יותר כבדים ויותר קשים. ואפשר באמת לראות אצל ילדים צעירים, שעדיין לא בשלו, אפשר לראות שאין להם בראש את ההבנה של מה יקרה אחר כך. עכשיו אני עושה דבר, ואני צריך לחשוב גם על אחר כך. אז אפשר לראות, ונזכרתי בזה, כי באמת לפני מספר ימים בודדים, ירדו גשמים, ונקבו שלוליות, וראיתי ילדים מקפצים בשלוליות. ואני מסתכלת ורואה, ילד קטן, אולי כבן שנתיים, קופץ בשלולית וכולו מלא במים. וכמובן שבגיל הזה הוא לא חושב הרבה, הוא לא יודע לחשוב, אבל אם הוא טיפה היה חושב, אז הוא היה מבין שהוא עוד הרי יוצא מהשלולית הזאת, וכאן ירושלים, ובלילה קר, ויהיה לך קר, ואתה תקפה מקור. אבל אני לא חושב על השנייה שאחרי, כי אין לו עדיין ניסיון, ואחרי שהוא יוצא מהשלולית הוא בוכה, בכי תמרורים, וצורח צרחות נוראות, כי קר לו, כפול לו, והוא לא חשב על זה קודם, כי לעניין הזה הוא לא היה מספיק חכם. אז הלימוד הזה הוא לימוד שבעצם, הורים צריכים, אולי אפילו חייבים, ללמד את ילדיהם, לדעת תמיד להסתכל על מה שיקרה אחר כך, מה אני צריך ללמוד לאחר כך, מה אני צריך לזכור, להזכיר לעצמי לאחר כך, איזה סוג של, לפעמים זה תוצאה של המעשים, לפעמים זה מעשים נוספים שצריכים להיעשות לאחר מכן, ואם אתה לא תלך לנוח היום בצהריים, אז לא תוכל להיות בלילה בדבר הזה וזה, וזה עניין של חוכמת הימים, חוכמת השנים, שרק כשהילד קצת גדל, הוא מבין שיש עכשיו ויש אחר כך, ולפעמים כשאני עכשיו, פה, בזמן הזה, בתוך השלולית, אני צריך לחשוב לעצמי, גם על האחר כך, אם אני לא אחשוב עכשיו, אז אני לא אצליח אחר כך במה שאני רוצה לעשות. והנה דבר נוסף שאני רוצה להביא לפניכם היום. בליל שבת, כולל שבת, אני נוהגת לצאת לאימי, לאימא שלי שגרה במרחק מה ממני באותה שכונה, ולבקר אותה, להיות איתה, לשעות אצלה, מספר שעות עד שמגיע זמן הארוחה. וכשאני הולכת אליה, אני הולכת בזמן שאני מדליקה נרות, אבל עדיין זה זמן שאפשר לנסוע, ועוד לא כולם מדליקים נרות בשעה הזאת, ואני יוצאת אליה מוקדם, ואני רואה מכוניות נוסעות, שועטות לדרכן, כי זה ממש לפני שבת, וכולם ממהרות להגיע, כל אחת למחוס חפצה, ואז אני זוכה בדרך, כשאני כמעט מגיעה לביתה, אני זוכה בדרך ככה תוך כדי צעידה, לשמוע את שירי השבת, שירי השבת המרגשים, ואחריהם את הצפירה. ואני לא יודעת איך זה קורה, אבל בכל פעם מחדש, כשאני פוסעת לי אחר הדלקת הנרות שלי, ושומעת פתאום את השירה הזאת, בוקעת, אני מרגישה בתוכי איזושהי גאווה, גאוות יחידה, גאווה להיות משויכת לעם היהודי. וזה שני הדברים האלה יחד, בעבר כשאני הייתי ילדה זאת הייתה רק צפירה, לא הייתה שירה. אבל זה קודם השירה, ואחר כך הצפירה, והשירה ככה כל כך מרגשת, והשירה מרגשת והצפירה מרתיתה. ואני ישר חושבת לעצמי בזמן הצפירה הזאת, אם לא לקחתי בטעות מלבד האוכל לאימא, גם את הטלפון מתוך הרגל, או איזה מטבע של כסף, מרוב שאני רגילה לצאת ולחשוב כל פעם מה אני צריכה לקחת איתי, ואיזה רד כזה חולף בגוף, ואני כל פעם מחדש אומרת לעצמי, אם כולנו מרגישים את ההרגשה הזאת, את הרגשת הגאווה הזאת, של היהודי הזה שפוסע ברחוב לצלילי המנגינה, אז וואו, אנחנו באמת יש לנו על מה להיות גאים, אנחנו באמת צבא שלם גאה ביהדותו, וזה דבר כל כך מופלא. היום אפשר לשמוע, זה גם היה בעבר, אבל אפשר לשמוע היום הרבה מאוד בנות סמינר, שנוטות לדבר שרה בתלבושת שלהן. למה ככה ולמה אחרת ולמה צריך את זה ולמה לא ככה ולמה כן ככה ולמה אומרים לנו ולמה לא אומרים לנו ובמקום אחר זה ככה וכל מיני משפטים כמו אלו. ואני מאוד לא, מאוד חבל לי שבנות מדברות צרה, מדברות בצורה כזאת על התלבושת שצריכים ללבוש, על אופן הלבוש שלנו, האנשים החרדים לדבר השם. וכשאני הסכמתי לבוא לנהל את הסמינר שאני מנהלת בירושלים, אני הסכמתי רק בשביל זה שאולי, אולי אני אצליח בדרך מעט שונה מעט, מעט, מעט שונה. אולי אני אצליח להביא לכך שיהיו פחות אימותים סביב הנושא הזה, ואז אני מקווה שבנות גם יותר יתחברו לנושא הזה, לתלבושת וללבוש בכלל. אני מסבירה להורים שבנות שיוצאות לבית הספר, הן בעצם יוצאות לעבודה. זה לא תמיד כיף ללמוד כל היום, זה קשה, זו עבודה. ואם אנחנו יכולים לגרום להם ליתר חווייתיות, אז שווה לעשות את זה. זה לא אומר לרפד להם את העולם שלהם בצמר גפן, זה גם לא יעזור, כי כל אחת בסוף תיכנס למערבולות שלה, ואם נרפד זה לא מה שיעזור, אבל אנחנו כן יכולים לצייר את הדברים באופן אחר, להביא את הדברים בצורה חווייתית, חביבה יותר, ואז אולי, אולי גם להצליח יותר. ואני אוהבת לתאר לפני הבנות את התמונה הזאת, ששכונה שלמה עכשיו שומעת אותו שיר של שבת, שכולנו מכירים, ושכונה שלמה לבושה בבגדי שבת, כי עכשיו שבת, ושכונה שלמה כל אחד מהאנשים לוקח סידור ויוצא באותה שעה לבית הכנסת, שאלו הדברים שאני רואה כשאני צועדת לימי בלילה בליל שבת, ואיזה תואר אנחנו רואים מול עיניים, איזה נשמה, איזה יופי והדר, ותראו כמה זכינו, זכינו כולנו בדבר הזה, בדברים האלו, שיש לנו דברים להתבלט בהם, דווקא בתלבושת שלנו, דווקא בדברים האלו שמפארים אותנו, את כולנו, את המלבושים שלנו, שמפארים כל כך המלבושים, והשפה שלנו, והדיבור שלנו, אז להפך, בואו נחבק את זה, ונרגיש כולנו גאוות יחידה עם הדברים האלו, ובצורה כזאת, יהיה לנו קל יותר גם לעשות את הדברים, בלי לקטר ולומר אמרו לנו ואמרו לנו ואמרו לנו, אנחנו רוצות, אנחנו חוות את הדבר הזה ורוצות להיות בתוך המקום הזה, שכולנו בו עם אחד. אז אלו היו הדברים לפעם הזו, לתוכנית הזו. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם בתוכניתנו הבאה, בשבוע הבא, באותה עת ובאותה שעה. אתם מוזמנים לכתוב אליי כל מה שעולה בדעתכם לכתובת c5712111@strudelgmail.com. שבוע טוב שיהיה לכולכם, המשך שבוע טוב. ממני, מנוחה פוקס.